שלום לכם, תודה שאתם איתנו. אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת השיחות הלימודיות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום.
שלום יעל אשד הראל.
שלום.
אנחנו כאן בחיים חדשים, מדברים על החיים שלנו. החיים שלנו בנויים עם מערכות יחסים, בבית, עם הקרובים לנו, בעבודה, במקום שבו אנחנו גרים, ובכלל בחברה הישראלית שבה אנחנו חיים. אפילו כל העולם כולו בעצם מערכות יחסים ברמות כאלה ואחרות. היום אנחנו נרצה לדבר על מושג מאוד מאוד מיוחד של להיות גיבור. אנחנו היום רואים כל מיני הגדרות למי הוא גיבור. יש גיבורים מסוגים שונים, גיבורי תרבות, גיבורים בעוצמה כזו או אחרת, בכוח, בכסף, במעמד, בטלנט, בכישרון, בכל מיני סרגלי מדידה למי הוא גיבור. והיום נרצה רגע להתנתק טיפה מהחיים שאנחנו מכירים היום ולקפוץ אחורה אל ההיסטוריה של העם היהודי. ננסה להתבונן על כמה דמויות של גיבורים בהיסטוריה היהודית, ננסה להבין מה הפך אותם להיות גיבורים, וכל זה לא כדי להתחפר באתמול, אלא כדי להבין מאוד מאוד טוב את היום, את המחר, את החיים שלנו כאן ועכשיו. ננסה להגדיר את מושג הגבורה בצורה חדשה, שתיקח את כל מערכות היחסים בינינו למקום חדש, שיהיה המקום הכי עדכני, הכי מתאים לתהליכים שהעולם שלנו היום עובר. יעל, בואי תפתחי בבקשה.
כולנו גדלנו על סיפורי התנ״ך, על הגיבורים של התנ״ך. אני למדתי בבית ספר חילוני, רגיל, מגיל מאוד מאוד קטן. למדתי בעל פה חלק מהפסוקים שהייתי צריכה, שמעתי את כל הסיפורים, למדתי אותם, ואני מרגישה שמעבר למה שלמדתי, יש שם איזשהו עומק נוסף שאותו הייתי רוצה לקבל ממך. הגיבורים שלנו הם באמת סוג של סמל. הם מלווים אותנו לאורך כל ההיסטוריה, החל מאברהם שהתווכח עם האלוהים בלי פחד, למשה רבנו, לשמשון. יש לנו המון המון גיבורים. אנחנו, בסיפורים שלנו, אנחנו דווקא מציגים אותם בצורה מאוד אנושית. להבדיל אולי מסיפורים של עמים אחרים, הם לאו דווקא גיבורים מושלמים, אלא יש בהם, הם גיבורים שיש להם גם חלקים מאוד מאוד אנושיים, מה שלדעתי מאוד עוזר לנו להתחבר אליהם ולהזדהות איתם ולראות בהם משהו שהוא מאוד 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 אנושי. אני אשמח אם נפתח דווקא בסיפור של גיבורה. הרוב הם בדרך כלל גברים, אנחנו נוטים לדבר על גיבורים כעל גברים. דווקא על סיפור של גיבורה, על גיבורה בשם יעל, השם שלי יעל, אשת חבר הקני, שמוזכרת בספר שופטים, שהיא זאתי שהרגה את סיסרא. כשבעצם האומץ הלב שלה או הגבורה שלה היא בזה שסיסרא הגיעה אליה לאוהל, ובתחבולות היא הרדימה אותו ואז הרגה אותו. כשהימים היו ימים של קרב, כשסיסרא היה מצבי, ובאמת המטרה הייתה להרוג את אותו מצבי, והיא סייעה בהריגת אותו מצבי. מה מייחד אותה כגיבורה? מה הגבורה שלה?
נו, אם אנחנו מדברים על הסיפור כמו שהוא נשמע באוזני כולם, אז האישה עשה מעשה בכל זאת לא רגיל. לא מתאים לאישה בכלל להרוג מישהו, שהיא קמה ומתגברת על זה, על הפחד שלה, על ה... זה העניין הוא שזה מציל את העם שלה. זה לא ילדים שכאן היו במקרה, נגיד, אם כן, אז היא הייתה כמו כל חיה. כן, הייתה מגינה על הצאצאים שלה. לכאן זה, היא מבינה שחייבים להגיע לניצחון לאומי, ולכן היא חייבת בכל מיני תחבולות להציל את העם מהמכה קשה, שהסיסרא הזה הוא מכין, ולכן אנחנו רואים כאן לא אישה שבורחת, כדרך אנשים ודרך כלל, אין? ושעומדות אחרי גברים, אלא היא יצאה בהתגברות כגבר, ועוד יותר לפני כולם, ושהזדמן את המצב, אז היא השתמשה בו לנכון. הרגה את השונא של העם שלה, האויב הכי גדול לאותו הזמן. לכן הגיבורה היא בזה שהיא עשתה דבר שלא אופייני לנשים, לא טבעי לאישה שעשתה את זה ב, 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 בתחכום, זה לא שפתאום היה איזה מין מקרה וכך נגמר במוות, כן? אלה חיממה את החלב, עד כמה שאני זוכר את הסיפור, ונתנה לו את הלשתות, ואז הוא נרדם מתוך חלב החם ומתוק, ואז היא לקחה איזה
יתד
ודקרה בו את ה... אז זאת אומרת, זה דבר מאוד מתוחכם, לא פשוט, באומץ רב, בנחישות, האדם עובד על זה, עובד בדם קר, בהחלטה ברורה, בחשיבות שעומדת לו מול העיניים שלו, שלא חשוב מה שיקרה, הוא חייב את זה לבצע, שלב אחר שלב, עד שהוא שותה, ועד שהוא נרדם, ושהיא מוצאה את היתד, ושהיא דוקרת לו את זה בראש, כן? וזה, כל הדברים, זה לא, זה, אם כך להעביר את זה כתהליך, הוא מאוד קשה. הוא מאוד קשה לאדם ככה לעשות. לא פשוט, מכל שכן על אישה.
לאישה, אני ממש מרגישה את זה, שאתה מתאר את התהליך, אתה גם אמרת שהתגברות כגבר.
כן.
יש כנראה לא סתם מייחסים גיבורים לגברים ולא לנשים, ואתה גם אמרת שזה מאוד לא אופייני לגבר.
לא, לנו בהיסטוריה היו הרבה נשים עם תכונה הזאת.
זה תכונה גברית אבל?
זה תכונה יותר שייכת לגבר, אבל תלוי ברמה של ההתפתחות האדם. ישנם אנשים שהיו כל כך מפותחות, פנימית, נפשית, שהם היו יותר גדולים, מובילים את הגברים, היו יותר חזקות, היו יותר, היו ממש כמובילות.
יעל היא סמל לגבורה?
כן.
לבת שלך קראת יעל.
בגלל זה.
כי מה? מה? מה אנחנו רוצים בזה לומר, שאנחנו אומרים יעל היא גיבורה?
אני לא יודע. יעל זה צריכה להיות, היא צריכה להיות ששאלתי מישהו חשוב.
כן.
האם אני יכול לקרוא לבת שלי יעל, מה הוא חושב? קודם כל הוא אומר, זה אין ספק, זה שם שהוא בהיסטוריה שלנו
מכובד,
מכובד מאוד, אבל הוא אומר, שם הזה משייכים לאישה גיבורה, וגם כן שהיא נראית גדולה. זה לא, יעל לא יכולה להיות איזשהו אישה 1.5 מטר רזונת כזאת, היא צריכה להיות אישה של, של ככה, בגובה, בעוצמה, באופי. היא צריכה להיות כזאת, אז מתאים לה את השם הזה.
מה זה בא להביע? מה זה בא להביע? הגיבורה הזאת, יעל. למה אנחנו מכבדים אותה? למה אנחנו קוראים...
שאדם לקח על עצמו משימה, מעל הטבע שלו, מעל הטבע של אישה. בדרך כלל אישה בורחת, בוכה, יושבת בפינה, זהו, מאיינת על הילדים שלה, כאן עד כאן, זאת אומרת, אם ילדים שלה כולם מעוגנים, היא לא יכולה יותר מזה, היא לא מתפרצת. זהו, העיקר בשבילה זה ילדים. זהו, כל היתר רק יכולה לבכות, להצטער, אבל ממש לקום ולהיאבק, זה רק על הילדים.
אז הגבורה של יעל באה לבטא את זה שאנחנו מכבדים את זה שיש פה אדם שלקח על עצמו משימה שהיא מעל הטבע שלו.
שילדים שלה זה כל העם. אני מבין? זה אותו, באותה הרמומיות, באותה עוצמה, בתחכום, בתוכנית כזאת שמה שהיא עשתה, זה רק אמא כדי להציל את הילדים שלה, שאין לה ברירה, והיא ממש פתאום מתעלה מעל הטבע, בלי בכי, ברוח קרה, הולכת ומבצעת פעולה את הגבורה.
מה נתן את הכוח?
ההרגשה שזה שלה, שכל העם זה, זה ילדים שלה. כל... זה נתן לה כוח.
הייתה בתוך ההרגשה הזאת?
כן, בטח, אחרת לא הייתה יכולה לבצע. את לא יכולה לבצע. אבל הפעולה היא מאוד נשית.
כלומר, הדרך.
כן, הדרך שהיא עשתה את זה, זה מאוד נשית, זה ממש כמו אימא, ממש. לתת לו לשתות חלב חם, שירדם, כן, ו...
ההרגשה הזאת שכל העם זה הילדים שלה.
כן.
אישה ש... שמרגישה כך, היא גיבורה בעצם? מה לומדים מהסיפור של יעל? למה לאורך ההיסטוריה כל כך הרבה בנות קיבלו את השם הזה יעל? מה רוצים בזה לבטא? שאישה גיבורה...
גיבורה, ואותה איזה גיבורה. כי התגברות שלה שהיא התגברה על האגו שלה, של עצמה, והיא קיבלה מעל האגו שלה הפרטי כל העם כילדים שלה. זאת ההתגברות. התגברות מעל האגו הפרטי.
יש כאן ממש הרחבה כאילו של בן אדם.
הרחבת הלב. שהיא מרגישה עכשיו שכל העם זה ילדים שלה, ולכן היא לא יכולה לעשות אחרת.
באמת מדברים על אומץ לב, אמרת הרחבת הלב. כשמדברים על אומץ, כן. מדברים באמת על אומץ לב. כן. יש משהו בלב שכאילו מתרחב. כן.
זאת אומרת, אחרי שהיא קיבלה אהבה לכל העם, וכל העם בשבילה בחזקת הילדים שלה, כבר לא בעיה לבצע את זה. זה כבר ישנם כוחות, והיא עושה את זה ברוח קרה, בצורה כזאת שהיא מסתכלת על המטרה, שאין לה ברירה, רק ככה היא יכולה להציל אותם, והיא הולכת ומבצעת פעולה אחר פעולה, עד שהורגת אותו.
אני רוצה לעבור דווקא לגבר. יש לנו כאן גיבורה אחת שבעצם, שאתה אומר שמה ש... המסר שהיא מעבירה לנו בגבורה שלה, זה שהיא לוקחת משימה, שהיא בעצם מקיימת איזושהי משימה מעל הטבע שלה, מעל האגו הנשי שלה עצמה, ומרחיבה את עצמה מהאימא למשפחה ולילדים שלה, לאימא של עם שלם.
זאת המעשה הגבורה, ולא שזה היא הורגת אותו. כלפי הילדים שלה, אם היא הייתה הורגת אותו, לא הייתה נקראת גיבורה.
נכון.
זאת אומרת, ההתגברות שלה מעל הגבול המשפחה הטבעית, כמו בדרגת חי, לדרגת האדם ששייך לעם. זה ההתגברות שלה האמיתית. ולכן אנחנו קוראים לזה, אנחנו קוראים גיבורה. לא של להרוג בן אדם, זה... אמא יכולה להרוג כל אחד ש... שבא לילדים שלה.
אז אם רגע אני עוד שנייה לפני שאת עוברת לאיזה גיבור, אז יעל היא הייתה גיבורה בזה שהיא הרחיבה את גבולות האהבה שלה בעצם?
נכון.
מאהבה לילדים שלה, לאהבה לכולם כמו לילדים שלה.
אבל זה מטבע חי לטבע... לטבע האנושי, לטבע הרוחני, זה אהבת הזולת, עד כדי כך.
אז זו הגבורה שלה?
זה הגבורה שלה.
הגבורה שלה זה היכולת להתגבר על האהבה שסוגרת אותה בחוג המשפחה וילדיה בלבד, ולהגביר את גבול האהבה עד לכדי כך שהיא מכילה את כל האומה?
כן.
בתוכה כמו אמא לילדיה?
כן. אחרת לא הייתה יכולה לבצע את הפעולה.
שהיא כבר תוצאה.
כן.
זה שהיא קמה ועשתה את כל הקומבינה, זה רק כבר תוצאה מזה שהיא קודם התגברה על גבול האהבה.
זה כבר לא בעיה, הפעולה עצמה.
אוקיי.
אני רוצה לעבור דווקא עכשיו לחלק הגברי של, של הסיפור שלנו. נתחיל מדוד וגוליית. אחד המיתוסים הידועים, המופלאים, שמדברים על המלחמה של המעטים ברבים, של הצודקים בלא צודקים, של אפילו ה... הלוחמה האלטרנטיבית בלוחמה הקונבנציונלית, כל ה... באמת מיתוס מאוד מאוד, מאוד מאוד גדול, כשיש לנו שם רועה צאן, קטן, ג'ינג'י, שלוקח רוגטקה, קלע, ומנצח איזשהו נפיל ענק, גיבור מלחמה, בן אדם שכולו מכוסה מכף רגל ועד ראש במגינים ו... וכולי 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 ושריון, והוא מצליח להרוג אותו. זה ה... הוא מצליח להרוג אותו, והוא מצליח להרוג אותו בזכות איזושהי אמונה שבזכות תפילה, בזכות תפילה שהוא נושא לאלוהיו. זה הסיפור הפשוט. של
הפשוט.
של שבאמת איש רואה צון, לא איש מלחמה, ללא כל מיגון, מצליח להתגבר על אותו נפיל גדול, אותו פלישתי גדול.
כן.
מה בעצם המסר שלנו בסיפור הזה? מה הגבורה שמסתתרת מאחורי אותו סיפור?
זה גיבור לא ינצח ברוב כוח. אלה רק בכוח עליון. ואם בסיפור עם יעל וסיסטרה אנחנו היינו יכולים כך לטשטש את העניין של כוח עליון ולהעביר את זה בפסים הרגילים, כאן זה לא. כי כאן זה מדובר על שכל איש פשוט יכול להילחם נגד כל השריון שבעולם ולהצליח בתנאי שהוא הולך עם האמת שלו והוא קשור לכוח עליון. אז הוא תמיד מוצא הזדמנות, יכולת, איזה לפגוע בכל השריון הזה, כן? כי זה בא נגדו אך ורק כדי שהוא יתעלה על ידו. כל המלחמות האלו, אני משתדל להסביר את זה כמה שיותר פשוט, אבל זה לא יוצא. כי בצורה רגילה, מה זאת אומרת שאנחנו רואים שבא איזשהו רועה צאן, ונותנים לו להילחם עם גוליאת, ואם הוא מצליח, אז הוא מצליח, ואם לא, אז כולנו, אנחנו נמצאים מה? בידיים של הרועה צאן הזה? מה כל המשחק הזה? איך המלך גדול וגיבור גדול נלחם נגד איזה רועי צון, איזה בחורצ'יק קטן? מה, כמו שאת אומרת, ג'ינג'י וצעיר. זה בכלל לא, זה לא, הם לא שווים. איך יכול להיות שהוא בכלל מסכים לראות לפניו איזה בחור קטן? זאת אומרת, יש כאן סיפור שהוא כבר לא יוצא ידי פשוטו. הוא כבר צריך להיות מוסבר בצורה באמת כמו שהוא בעצמו. כאן זה עניין של המלחמה הפנימית, הרוחנית, שדוד על ידי זה שהוא מנצח את גוליאת, הוא מקבל את הכלים לעלות לשלטון ולהוביל את העם משך עשרות שנות המלכות שלו שאז קיימת. שהוא בזה שנלחם נגד אולעת, שנותנים לו הזדמנות הזאת כך להילחם, ומסכימים עם זה שהוא נלחם, והעוליית הזה רואה בו מישהו שיכול להיות שווה לו בקרב, אחרת זה בזיונות רק ולא כבוד בשבילו, אפילו שהוא ינצח את הרועה צאן הזה, אבל מי לנצח? מה יש כאן? זאת אומרת, יש כאן עניין של המלחמה של האידיאלים, שרואה צון אצל יהודים, הוא נחשב ליותר גבוה, היותר גיבור, היותר משוריין מה גיבור בתוך שריון שבאומות העולם.
משוריין במה?
משוריין בזה שהוא רואה צון. הצון זה נקרא שהוא הולך לפני העם. הוא רוצה להגן על העם. הוא כמוביל את העם. ובזה הוא משוריין. זאת אומרת, הוא מקבל כאן שריון, ההגנה מכל העם, ומזה שהוא רוצה להוביל אותו ל, 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 לכוח עליון. הסיפור הוא סיפור, לא, אמנם שזה אמת, ואמנם שזה באמת דוד וגוליאת וזה, וכל הדברים האלה, אבל הסיפור הוא סיפור יותר על הערכים של העם, שהרואה צון הפשוט, אם הוא באמת דואג לאומה, הוא מגיע לו להיות מול הגיבור של אומות העולם, להילחם איתם, והוא באמת מנצח, מתוך זה שהוא דואג לכל האומה. יש כאן מוסר.
יש כאן מסר חזק מאוד למנהיגים, כן, של ימינו, אפרופו ככה...
נכון.
על מנהיגות בכלל.
כן.
אתה אמרת ש... בעצם יש כאן גם מלחמה פנימית וגם מלחמה רוחנית, ואמרת שהניצחון נותן לו את הכלים להנהיג את העם. איזה כלים הוא מקבל מהניצחון הזה?
אותו גוליאת. הוא מקבל אותו.
לא,
הוא,
לא,
הוא אמרת, ניצח אמר... אותו. דוד ניצח את גוליאת.
נכון.
הוא ממית אותו.
נכון.
הוא ממית את האגו שלו.
את האגו של מי?
של גוליאת.
כן.
כי גוליאת מת.
נכון.
כן? הוא ניצח את השריון שלו, ששריון שלו, כל ההגנה שלו, האגואיסטית, לא שווה כלום. הוא רוכש את זה, ועל ידי הרצונות האלה, האגואיסטים, הוא מעלה את עצמו לדרגת המלך.
כאילו כל השריון של גוליאת עובר אליו?
כל השריון וכוח של גוליאת, כוח האגואיסטי, כן? הוא הופך להיות לטובת הדוד.
איך הפכו כוח אגואיסטי לכוח חיובי?
כי הוא הרג אותו. הוא הרג אותו בשימוש האגואיסטי, ועכשיו הוא משתמש בו בשימוש האלטרואיסטי.
אז בעצם הוא לקח את העוצמה של הכוח רק, את אותה עוצמה של האגואיזם שהיה לגוליאת, אבל בעוצמה של הכוח הזה הוא השתמש לכיוון אחר. זה הכוונה במה שאתה אומר כרגע?
לכן הוא נעשה מלך ישראל.
אז הוא הגדיל את כוחו,
כן.
אבל דרכו נשארה אותה דרך.
ודאי. ככה זה נקרא שניצח אותו.
וזה הכלי שדיברת עליו? זה אתה אומר שהוא קיבל כלים חדשים, כאילו שבזכות הניצחון הוא קיבל את האפשרות, את הכלים, להנהיג את העם.
כן.
זה הכוונה?
כן. זה כל העניין, רק תבינו איפה כאן נקודה, שאני לוקח עוצמה שלו, אבל משתמש לדרך שלי. מה קורה בדרך כלל במלחמות?
מה קורה?
נלחמים אלו עם אלו, ומנצחים. מדינה אחת מנצחת את השנייה. פולשת לתוכה.
נכון.
מה אנחנו רואים אחרי זה בהיסטוריה?
שני מפסידים, זה התכלס.
עוד יותר מזה. אלו שהפסידו, מתחילים באיזושהי צורה לסובב,
נכון,
את האלו שמנצחים, איך הרומאים היו פולשים לכל אירופה, ובזה נגמרו. בזה הפכו להיות להרבה עמים אירופאים.
אז הם כאילו מתמסמסים מהניצחון הזה, זה מה שאתה
אומר? הם מקבלים רוח שלהם. זאת אומרת, זה שאני הולך לנצח בכוח איזו אומה, זה אני מנצח אותה בכוח, ונראה לי שאני גיבור. אבל אותה אומה שאני כבשתי, אם היא נצחת אותי ברוח שלה, ואני פתאום מתחיל לקבל מהם נימוסים, תרבות, כל מיני דברים.
איך זה קורה, המהפך הזה?
אבל את רואה שזה קורה, בהיסטוריה תמיד ככה זה קורה. וכאן...
אני חשבתי שזה איזשהו כוח נקמנות כזה.
זה נקרא מעשה הגבורה, שהוא ניצח את גוליאת להשתמש בכל השריון שלו, בכל הכוח, בעוצמה שלו, לדרכו. שדוד עלה לשלטון. הוא נעשה מהרועה צאן הרגיל, רועה צאן זה גם כן, זה מטאפורה, זה שהיה דואג לכל העם, כן? אבל בדרגה הרגילה, עכשיו למלך.
בוא נבדיל רגע, כשהיית העוצמה הזו לגוליאת, כן. מה היא מסמלת? שאחר כך בא דוד ומשתמש בעוצמה הזאת, אבל הדרך שלו, הוא רותם את הכוח הזאת לדרך. מה ההבדל בין הדרכים שמסמל גוליאת ודוד?
או רצון, או רצון האגואיסטי, הוא משתמש כדי לכבוש את הכל בצורה אגואיסטית. או רצון האגואיסטי, הוא הופך להיות ככוח תחת כוונת ההשפעה, על מנת להשפיע.
בוא נסביר את זה עוד פעם. גוליית מסמל מה, ואז עוצמת גוליית בידי דוד הולכת לכיוון הפוך.
כן.
אז מה הופכיות? בוא תסביר לי. יש עוצמה כמו שהיא אצל גוליית.
כן.
שזה הכוח, השריון, ענק, העצום, אני חזק, אני כובש, אני.
כן.
אני דורסת, אני הכי חזק בעצם במגרש, נכון?
כן.
אני חזק יותר מכולם, וזה בולט וסמל מפואר. בא דוד הרבע העוף, ומנצח אותו. ואז אתה אומר, לא כמו במלחמות רגילות.
במה הוא ניצח אותו?
במה?
באידיאולוגיה שלו.
שמה היא? מה האידיאולוגיה של דוד שהיא הפוכה לאידיאולוגיה שגוליית מסמל? זה מה שאני רוצה להבין.
איך להשתמש בכוח?
איך להשתמש בכוח?
כן.
איך? אז בוא תבדיל
בין שניים. על מנת לקבל או על מנת להשפיע?
כלומר?
לטובת האנשים או לרעת האנשים?
איך גוליית השתמש בכוח שלו?
לנצל את האויבים, כן? לכבוש אותם. ולהכניס אותם תחת הרשות שלו, זאת אומרת להשתמש בהם כעבדים
לטובתו, להגדיל את הכוח שלו.
כן.
ואיך דוד השתמש בכוח שלו? שזה איך, סליחה, זה נקרא על מנת לקבל או על מנת להשפיע?
על מנת לקבל זה נקרא, להשתמש לגוליית, רצה להשתמש.
ועכשיו?
זאת אומרת, בצורה ארצית. כן, זאת אומרת שיהיה טוב ככה לחיות. זה ככה כמו שכל אחד.
ככה זה קורה בדרך כלל בעולם שלנו בעצם. ככה מתנהלות מלחמות בעולם שלנו. כל אחד רוצה לכבוש ולהיות יותר חזק.
100%.
ולקחת את האחרים תחת שליטתו.
כן.
ולהגדיל את עצמו. נכון? זה הרעיון.
כן.
איך, מה הדרך של דוד? מה האידיאולוגיה של דוד?
האידיאולוגיה של דוד היא אידיאולוגיה של התפשטות אהבת הזולת. כי דוד הוא מלך ישראל, ישר כל, ישראל, ישר כל. זאת אומרת שהוא מלכות כוח שיכולה להביא מלמעלה יכולת לאהוב, יכולת להתחבר, יכולת להיות מכוונים לבורא שהוא כוח השפעה ואהבה. ולכן המאבק בין גוליית לדוד, למה משתמשים בכוח האגואיסטי? או לטובת עצמנו, או לאהבת הזולת. זה הבדל עצום.
אז זה אותו כוח.
כוח האגואיסטי, ודאי. אבל למען משתמשים. אם לא היה כוח האגואיסטי, אז גם דוד לא היה מתקדם להיות מלך. על ידי זה שהוא לקח כוח מגוליית, על ידי זה הוא נעשה המלך.
מה יש בכוח האגואיסטי הזה שהוא מניע את הכל? אתה אומר, הוא מניע את כל הכיוונים.
כי זה מכוון את כולנו למטרה או זאת, או למטרה זאת. זה אנרגיה שיש לי מנוע. אני חייב למלות אותו בחומר דלק, ואחר כך אני נוסע. אז דוד רוצה לנסוע לאהבת הזולת, לטובת הזולת, ואוליית רוצה לנסוע לטובת עצמו. אבל חומר דלק הם צריכים.
מילאתי את האוטו בדלק, אני כרגע יושבת באוטו.
דוד מילא את הטנק שלו דלק באוליאת, ונסע לכיוון שלו.
איך אני מחליטה לאן לנסוע? אני יושבת עכשיו באוטו, יש לי טנק דלק מלא, יש לי או לצד של אהבת הזולת, או לצד של אהבת עצמי.
כן.
לאיזה צד אני? איך אני מחליטה לאן לנסוע?
בדרך כלל את נוסעת לטובת עצמך. כדי לנסוע לכיוון הזולת, את צריכה סביבה. שהיא תסובב לך בכוח הגה, שאת רוצה לכיוון עצמי. והם יסובבו לך לטובת עצמי.
אז אתה אומר ככה, יש לי הייווי לטובת עצמי.
כן.
באופן טבעי, אני רוצה לנסוע לשם.
כן.
יש לי איזה דרך אפר כזאת לטובת הזולת.
כן.
ואתה אומר ככה, אבל אם תבחרי בדרך אפר הזאת...
לא תבחרי.
את לא תבחרי.
לא, רק על ידי סביבה. שהיא תבוא ובכוח תסובב לך את ההגה, ואת אותי כל הזמן ככה נגד. אבל בכל זאת את צריכה לגרום לסביבה שהיא תעמוד נגדך ותסובב לכיוון הנכון.
הזמן שלנו
בהצלחה.
כבר... בהצלחה. הזמן שלנו כבר נגמר. אם אני מבין נכון, זה היה... לכן דוד היה רועי צאן, כי הוא העביר אותנו במחלף הזה מכאן לכאן. גיבור, גיבור. טוב, תודה לך הרב לייטמן, תודה יעל, תודה גם לכם שהייתם איתנו עד הפעם הבאה שלנו. כל טוב, חיים חדשים.